דיברנו במהלך הימים האלה לא מעט על פיתוח ראייה בהירה, פיתוח איכויות של חוכמה, של ראייה צלולה, ודיברנו גם לא מעט על הגישה הידידותית, על טיפוח אהבה שאינה תלויה בדבר, חמלה, ארבעת האיכויות השמימיות שסימי דיברה עליהם אתמול. והייתי רוצה לנסות ולחבר בין שתי הכנפיים האלה, שתי כנפי הדרמה של חוכמה ואהבה, חוכמה וחמלה, ולנסות קצת להאיר את האופן שבו הן אולי עובדות ביחד, אולי בעצם לנסות להראות שזה שני צדדים של אותה מטבע, או שני היבטים של אותו דבר. ואני רוצה לעשות את זה דרך, גם דרך כמה סיפורים, גם דרך כמה הרהורים, וגם אולי דרך מקרים קצת יומיומיים שקורים לנו בחיים הרגילים, אולי דרך מצבים שבהם אנחנו נפגעים, שבהם אנחנו מרגישים מאוימים ומותקפים, כיצד האיכויות של חמלה וריקות כ איכויות שאנחנו מתרגלים פה ומטמיעים גם פה וגם בבית, כיצד הן יכולות לחלץ אותנו או להאיר לנו אחרת את מה שקורה, את המציאות ואת עצמנו. אחד המסרים בעיניי המעניינים והמשמעותיים ביותר שבתורה של הבודה, בודה מנסה להסיט את תשומת ליבנו, להסיט את התפיסה שלנו, את נקודת המבט שלנו על החיים, על העולם, על עצמנו, מנקודת מבט של לראות את החיים דרך טוב ורע, לנקודת מבט של סבל וקץ וסבל. ודיברנו על זה הרבה, על ארבעת האמיתות, שבעצם אולי בלב התרגול שלנו לזהות שוב ושוב את הסבל, להסכים לפגוש את הסבל. אז אני לא אחזור על זה, אבל הבודה היה מאוד ממוקד בתורתו. הוא אמר, דחקו אותו וביקשו ממנו להגיד את מה הוא מלמד על רגל אחת או על כרית אחת. הוא אמר, אני מלמד את הסבל, ואני מלמד את הסוף לסבל, את הקץ לסבל. והוא הפציר בנו שוב ושוב לשנות את נקודת המבט שלנו על החיים, להסתכל על החיים כמקום שבו נוצר סבל, מקום שבו מופסק הסבל. ומהי נקודת מבט הרגילה שלנו? כיצד בדרך כלל אנחנו מסתכלים על החיים? בוא ניקח אירועים יומיומיים שקורים לנו, איך אנחנו מסתכלים על הדברים. אם נבחן את עצמנו, כמובן אירועים שונים ותגובות שונות, אנחנו נראה שבמידה רבה אנחנו מסתכלים על הדברים כעל דברים טובים או רעים, ועל דברים של לטובתנו או נגדנו. זה נובע מאוד מאוד חזק מההתניה שלנו של לחוות את המציאות דרך נעים ולא נעים, לטובתי ולא טובתי. וזה אומר שיש לנו בעצם שתי פריזמות עיקריות שדרכם אנחנו חווים את המציאות שלנו. הפריזמה של הטוב ורע שנובע מהנעים והלא נעים, דיברנו על זה הרבה, והפריזמה של האני. האני הוא המרכז, דרך האני אני מסתכל החוץ על העולם וחווה את העולם כידידותי, כעוין, כלטובתי, כנגדי, כמועיל, כמזיק, כידידותי או מסוכן. וקחו לדוגמה משהו שעלה אפילו היום באחת הקבוצות, מישהו סיפר על איזה שיחה שהייתה לו, איזה אירוע שהיה לו עם בן אדם אחר עוד מחוץ לריטריט, כמה וכמה ימים לפני הריטריט, וכמה עכשיו בריטריט עולה לו הפגיעה, הוא מאוד נפגע, ועולה הרבה כעס, ועולה הרבה תחושה שפגעו בי, והאיש הזה נצבע בצבעים של רע, ואני נתפס בצבעים של מסכן ומאוים, ועולה הרבה כעס, ועולה הרבה עלבון. אז כיצד שמה התפיסה האחרת, המאוד רדיקלית שמציע בודה, כיצד תפיסת המציאות דרך הפריזמה של סבל וקץ לסבל, כיצד היא יכולה להביא לאיזשהו שינוי? יש סיפור יפה שממש קראתי אותו לא מזמן, על ריוקן, היה נזיר זן יפני, מספרים שהוא היה, הוא היה משורר גם, היה אדם שחי בפשטות רבה, 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 היום היה אפשר לקרוא לזה עוני, חי לו לבד בהרים, היה לו איזה ביקטה קטנה, לא היה לו כמעט כלום בביקטה, הוא היה יוצא בבוקר ומקבץ נדבות, והוא היה בעיקר מתבונן בטבע וכותב שירים על פיסות נייר או פיסות אורז או מה שהיה ביפן שלפני 100 או 200 שנה. ומסופר שלילה אחד הוא יצא לטייל והגיע איזה גנב, שוב פעם, הרבה גנבים היום. גנב נכנס לדיקטה הריקה והתחיל לחפש והפך מתחת ל... ולא מצא, לאן שלא הסתכל, לא מצא מה לגנוב. ובאיזשהו שלב ריוקה נכנס לביקטה ורואה את הגנב בפנים, והוא בא אליו ואומר, אני באמת רואה שאתה מחפש משהו, שאתה זקוק למשהו, בוא נראה אם יש משהו שאני יכול לתת לך. ומתחיל לחפש ולהסתכל ומרים גם כן, חוזר על אותן פעולות שהפותח מגירות, הופך את הקרית, לא מוצא שום דבר. אומר לו, אתה יודע מה? אני לא יכול לשלוח אותך פה בלא כלום. מוריד מעליו את החלוק, את הגלימה היחידה שהייתה לו, לילה, קר, יפן, הרים, נותן לו את זה, אומר לו, כך, שיהיה לך חם. והאיש כמובן המום לגמרי, וריוקן אומר, אולי תישאר איתי, אולי אני יכול לתת לך עוד משהו, והאיש מרגיש נורא נורא נבוך, תודה תודה והולך. וריוקן מתיישב, דלת פתוחה, חלון פתוח, חדר ריק, כנראה קצת קר לו, ומתבונן החוצה. אז הוא רואה את הירח זורח שם, אי שם רחוק, לבן ובהיר, הוא נדהם מהיופי של הירח, והוא אומר, חבל שאני לא יכול לתת לאיש הזה את המבט הזה על הירח. וזה זווית ראייה שונה לגמרי מהזווית שהיינו מצפים מבן אדם שבא הביתה ורואה גנב נכנס לבית שלו. אין שם את התחושת פגיעה. אין שם את התחושת התקפה. יש שם חוכמה רבה, נדיבות רבה וחמלה רבה. וכמובן, המיינד השיפוטי שלנו יכול להגיד איזה פרייר, גנב כזה צריך לקחת למשטרה וצריך להניש אותו, מה פיצור צריך לתת לו מתנה. אבל יכול להיות שריוקן, בוא נחשוב על זה, רואה את הדברים ראייה יותר מפוקחת מהמיינד הרגיל שלנו. יכול להיות שהוא מבחין שמה שבעצם זה שהוא לא שם על הבן אדם תווית של גנב, הוא לא מקבע יותר בנישה שהעולם ואולי אפילו איש תופס את עצמו, אלא מתייחס אליו כאדם. עם כל הכבוד, רואה את האדם שבו, רואה את הקושי שלו, אולי הוא מחזיר לו את צלם האדם שבתוכו, ואולי הוא משחרר אותו מהנישה של הגנב שצריך להילחם כל הזמן בעולם. וסביר להניח שאם היו לוקחים אותו לבית כלא ושמים אותו, אז הוא היה עוד יותר כועס על העולם, ועוד יותר מרגיש דפוק ומסכן, והיה עוד יותר גונב וכועס וסובל אחר כך. אז יש פה תפיסה רדיקלית שונה מהתפיסה הרגילה שלנו. והבודה מזכיר לנו, אפרופו הסיפור של אנחנו נפגעים, של מישהו מעליב אותנו וכועס עלינו, אנחנו מאוד רועדים וכועסים ומלאי חמה, הבודה מזכיר לנו להסתכל על הדבר לא כעל טוב ורע, אלא על קיום סבל ועל האפשרות לשים קץ לסבל. ואחת האמירות היפות בתוך הדרמה, אחת ההבנות, ההבנה, זה שכאשר בן אדם פוגע, הוא עושה זאת מתוך סבל. בני אדם שלא נמצאים בסבל, לא ירצו לפגוע. האם אנחנו מכירים מישהו שכאשר איננו סובל, הוא מנסה לפגוע? צריך לזכור שבתפיסה, בהבנה הבודהיסטית, סבל זו תופעה מורכבת, וסבל יש לה שאולי שלוש פנים, שלוש מאפיינים לסבל, דיברנו עליהם, אחד זה ההשתוקקות, שאנחנו בהשתוקקות ובהשתוקקות ובחמדנות, אנחנו בטח בסבל, אולי אנחנו לא יודעים זאת, אבל אנחנו בהחלט סובלים, אנחנו מרגישים חסרים, אנחנו מרגישים שהעולם, אנחנו צריכים לקחת מהעולם כדי להרגיש מסופקים, זה סוג של סבל. כעס, שנאה, בוודאי שזה סוג של סבל, ובורות, זה סוג מעודן, אבל סוג של סבל צרוף. אנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא, אנחנו פועלים בתוך בורות. כך ש... כשאנחנו מסוגלים לזהות כאשר מישהו פוגע בנו, כשאנחנו מסוגלים לזהות, לצאת רגע שנייה מתוך הסיפור שלנו עצמנו, ולזהות או להיזכר באפשרות שהבן אדם פועל מתוך סבל, משהו בנו טיפה מתרקח. התוקפנות, ההגנתיות, הקיבוץ, אולי זה לא קורה באותה שנייה, אבל כשאנחנו מהרהרים בזה, בן אדם שפגע בנו, מילים שנאמרו, מעשים שנעשו, אנחנו יכולים להבחין שיש שם סבל. מעניין להבחין. ואגב, זאת הצעה לתרגול בחיי היום יום. הפעם הבאה, מקווה שלא יקרה, אבל שניפגע, שמישהו מאוד יכעיס אותנו, לזהות. ועוד אשליה נוספת, שבן אדם, כשהוא פוגע בנו, הוא עושה את זה בגללנו. הוא עושה את זה לנו. שוב אומר לנו הבודה, אנחנו לא המרכז. בן אדם פוגע כשהוא נמצא בסבל. זה לא בגללנו שהוא עשה את זה. כשמישהו חותך אותנו בכביש, אנחנו כל כך כועסים עליו. לא בגללנו הוא עשה את זה. הוא עשה את זה כי הוא ממהר, כי הוא מפחד, כי הוא לא רוצה לאחר, כי הוא בדרמה של החיים שלו. הוא בסבל של הסיפור שמופיע לו בתודעה. הוא לא עשה את זה בגללנו. ותחשבו, גם במערכות יחסים וגם עם אנשים קרובים, כאשר בן הזוג שלנו אומר משהו שפוגע בנו, הוא נמצא בסיפור שלו, הוא נמצא בכעס שלו, הוא נמצא בסבל שלו. זה גם לא שלו אגב, זה פשוט סבל וכעס, אבל זה לא בגללנו, אנחנו לא מרכז העולם. יש עוד סיפור מאוד יפה, גם סיפור יפני דומה אבל שונה, קצת ארוך, אז תתרווחו לכם בתנוחה. זה סיפור שמספר אותו אמריקאי שהיה לפני שנים רבות, היה ביפן ולמד שם אייקידו, היה שם באיזה דרך רוחנית, והוא כתב איזה ספר, וזה אחת החוויות שהוא מספר בספר. הרכבת דהרה והיטלטלה דרך פרברי טוקיו באחר צהריים אביבי וחם. הקרון שלנו היה ריק יחסית. כמה אמהות עם ילדיהם ועוד כמה אנשים בגיל העמידה בדרכם לקניות. אני בהיתי לי במבט ריק בנוף הנשקף מהחלון. בתחנה אחת נפתחו הדלתות, ולפתע הופר השקט של אחר הצהריים על ידי אדם שפלט באלימות כללות בלתי מובנות. האדם נדחף לתוך הקרון שלנו, הוא לבש בגדי פועלים, והוא היה גדול, שיקור ומלוכלך. תוך כדי צעקות הוא נתקל באישה שהחזיקה תינוק בידיה והדף אותה לאחור, יחד עם עוד זוג קשישים שעמדו לידה. היה זה נס שהתינוק לא נפגע. הזוג המבוהל נס על נפשו לחלקו הפנימי של הקרון. הפועל ניסה להכשיל בביתה את הזקנים הנסוגים, אך הכתיב מילימטרים כשהללו נמלטו לאחור. זה הציט כל כך את חמתו של השיקור, עד שתפס את עמוד המתכת של הקרון וניסה לעוקרו ממקומו. יכולתי לראות שידו אחת הייתה עם חתך מדמם. הרכבת החלה לנוע, ויושבי הקרון קפאו למקומם באימה. אני קמתי על רגליי. הייתי צעיר אז, לפני 20 שנה בערך, ובכושר טוב למדי. הייתי מתאמן באייקידו כ-8 שעות ביום, כמעט כל יום בשלוש השנים האחרונות. אהבתי להתגושש ולהיאבק, חשבתי את עצמי קשוח. הבעיה הייתה שיכולות הלחימה שלי לא נוסו אף פעם בקרב אמיתי. לתלמידי האייקידו לא הותר לנו להילחם. האייקידו, אמר לי שוב ושוב מורי, היא אומנות הפיוס. כל מי שעולה בדעתו להילחם, מאבד את החיבור שלו עם היקום. אם אתה מנסה לשלוט באנשים, אתה כבר מובס. אנחנו לומדים כיצד ליישב סכסוכים, ולא כיצד לייצר אותם. הקשבתי לדבריו. ניסיתי והתאמצתי מאוד. האיפוק שלי התיש אותי. הרגשתי גם קשוח וגם קדוש. בליבי, בכל אופן, ייחלתי להזדמנות שתהיה לגיטימית לחלוטין, שבה אוכל להציל את החף מפשע על ידי השמדת הרשע. זהו זה, אמרתי לעצמי, שקמתי על רגליי. אנשים נמצאים בסכנה, אם לא אפעל מיד, מי שעלול להיפגע. בראותו אותי נעמד, השיקור זיהה הזדמנות למקד את זעמו. אהה, הוא שאג, זר שכמותך, אתה צריך שיעור בהליכות יפניות. החזקתי בכלילות בידית האחיזה שמעל לראשי ונתתי בו מבט איתי ומלא בוז. תכננתי לפרק את החיה הזאת לחתיכות, אבל עליו לעשות את הצעד הראשון. רציתי אותו מטורף מזעם, ולכן קיבצתי את שפתיי ושלחתי לעברו נשיקה. נשיקה חצופה. אוקיי, הוא נהם, אתה תלמד את הלקח. הוא אסף את עצמו להסתער עליי. חלקיק שנייה לפני שהוא זז, מישהו קרא, היי! זה היה נוקב אוזניים. אני זוכר את הטון המוזר והשמח שהיה לזה, כאילו שחיפשת משהו זמן רב ולפתע נתקלת בו. היי! הסתובבתי לשמאלי, השיקור פנה לימינו, ושנינו ראינו איש יפני קטן וזקן, שבטח היה לפחות בשנות ה-70 שלו, מין ג'נטלמן קטנטן, יושב לו טהור, עטוף בקימונו שלו. הוא לא שם אליו אליי כלל, אלא שלח חיוך קורן מלא שמחה אל הפועל, כאילו היה לו סוד חשוב ביותר ונעים לספר לו. בוא לכאן, הוא אמר, בוא הנה, דבר איתי. הוא נפנף בידו בכלילות. האיש הגדול פנה אליו כאילו הוא נמשך בחוט. הוא תקע את רגלו בעוינות לפני הזקן הקטן ונהם. למה לכל הרוחות שאני אדבר איתך? השיקור היה כעת עם גבו אליי. אם המרפק שלו תזוז מילימטר אחד, אני מפרק לו את הצורה. הזקן המשיך להביט במבט קורן בפועל. מה שתית? הוא שאל, עיניו נוצצות בעניין. שתיתי סאקי, רטן הפועל, וזה לא עניינך. שביב של רוק ניתז מהאיש הזקן. זה נפלא, אמר הזקן, ממש נפלא, אתה רואה? גם אני אוהב סאקי. אני ואשתי, היא בת 72, אתה יודע, אנחנו מוצאים את בקבוק הסאקי כל ערב ויוצאים לגינה, לשבת על הספסל העץ ולצפות בשקיעת השמש. ואנחנו יושבים ורואים איך עץ הפרסמון שלנו גדל. אביו של סבי שתל את העץ, ואנחנו דואגים לו מאוד מאז הסערות והקרה שהיו בחורף האחרון. אבל אתה יודע, הוא נמצא במצב לא רע בכלל, בהתחשב באיכות הירודה של האדמה. זה מענג לצפות בו, ואתה יודע, אנחנו יוצאים גם בימים של גשם. תוך שהוא מתקשה לעקוב אחרי דבריו של הזקן, פניו של השיקור התחילו להתרכך. הלסת שלו החלה לרפות. כן, הוא אמר, גם אני אוהב הפרסמונים. קולו שינה את הבעתו. כן, אמר הזקן וחייך, ואני בטוח שגם לך יש אישה נהדרת. לא, ענה הפועל, אשתי מתה. לאט, תוך שהוא מתנדנד בטלטלות של הקרון, האיש הגדול חל התייפח. אין לי אישה, אין לי בית, אין לי עבודה. אני כל כך מתבייש בעצמי. דמעות זלקו על חייו כאשר אבית של ייאוש טלטלה את כל גופו המלוכלך. עכשיו הגיע תורי. בעומדי שם, בתמימותי החפה מפשע והנקייה, עם כל הצדקנות שלי לעשות את העולם בטוח יותר לדמוקרטיה, הרגשתי פתאום מלוכלך יותר ממנו. באותו רגע הגיעה הרכבת לתחנה שלי. כשנפתחו הדלתות, שמעתי את הזקן סופק כפיו וסימפתיה. כן, כן, הוא אמר, זה בהחלט מצב לא נעים. שב כאן לידי וספר לי על זה. הפניתי את ראשי למבט אחרון. הפועל הסתרע על המושב כשראשו מונח בחיקו של הזקן. הזקן ליטף ברכות את שערו המזורם בבוץ. כשהרכבת התרחקה, התיישבתי על ספסל. מה שאני רציתי לעשות עם שרירים נעשה על ידי אהבה. הסיפור הזה של הזקן היפני, סיפור שמראה לנו שבאופן עמוק אנחנו לא יכולים להגיד איפה נגמרת החמלה ומתחילה החוכמה, או איפה נגמרת החוכמה ומתחילה החמלה. והמפגש עם הסבל, המוכנות שלנו לפגוש את הסבל, היא זו שמעוררת בנו את החמלה. את הפתיחות ואת המוכנות להדהד עם קושי כאשר אנחנו פוגשים בו. והגישה התוקפנית שלנו, הגישה ההגנתית שלנו, יכולה להירגע, או משהו מתחיל להתמסמס כאשר אני מגלה, כאשר אנחנו מגלים, שנמצא מולנו או לידינו או אפילו בתוכנו סוג כזה או אחר של סבל. ואם באמת נפגענו, וקורה שנפגענו, זה לא סותר, יש לנו פה מספיק כלים של התבוננות כדי להיות מסוגלים לפגוש את הפגיעות שלנו, לפגוש את האלבון, לפגוש את הכעס, מבלי למהר ולהטיח אותו חזרה החוצה. זה קצת מבלבל כשאנחנו שומעים את ההנחיות לקבל את הכעס, לקבל את העלבון. זה מבלבל כי נראה לנו שאוקיי, אנחנו נהפוך לזומבים, אנחנו ניתן לעולם להרביץ לנו, ניתן לעולם להמשיך להישרף ולהיות תוקפן ולא נעשה כלום. אבל באמת אין סתירה. לקבל את מה שאנחנו מרגישים זאת עבודה פנימית. זאת המוכנות שלנו להכיל את הסבל שכבר נמצא. וזה לא סותר את הפעילות החיצונית שאנחנו יכולים לעשות באיזה דרך שתהיה לנו הכי נבונה לרגע. אם יש לנו את הבהירות של היפני הזקן או של הנזיר זן, פעולה שלנו לא תצטרך להיות תוקפנית בכלל. יכול להיות. וייתכן שנצטרך להגיד או לשים גבול לעשות, אבל זה כבר לא יהיה ממקום כל כך מתגונן וכעוס, שהוא בדרך כלל פחות שקול, פחות בהיר. פעולה שלנו תוכל להיות יעילה יותר, ממוקדת יותר, וכזו גם שתעורר פחות כעס, שנאה ותוקפנות כתגובת נגד. כך שהיכולת שלנו לקבל את הפגיעה בעולם הפנימי שלנו היא אקט טהור של חמלה, היא אקט של חוכמה ואקט של חמלה. והיכולת שלנו להגיב החוצה היא הביטוי החיצוני לאותה חמלה וחוכמה שאנחנו חשים אותה. אבל הדרמה מציעה לנו יותר מזה אפילו. הדרמה מציעה לנו לנסות להוציא את עצמנו מתוך הסיפורים האלה. כמו שאמרתי, אנחנו לא מרכז העולם. זאת אכזבה האולטימטיבית של האגו. מתגלה לנו שוב ושוב, וואלה, כמה שאני לא חשוב, כמה שאני לא מתאמץ, הדברים לא קורים בעולם בגללי. וזה באמת, מישהו פעם אמר שהערה היא האכזבה האולטימטיבית של האגו. הללויה, להרבה אכזבות כאלה. כאשר אנחנו מתבוננים טוב במערכות היחסים שלנו, הטובות, היפות והמורכבות, עם הקרובים לנו ביותר, אנחנו יכולים לגלות בהקלה רבה שאנשים לא עושים את הדברים בגללנו. עושים את הדברים בגלל התנאים והנסיבות שהם נמצאים בהם. ותחשבו בעצמכם על דוגמאות. כשאנחנו בכעס, אנחנו פועלים מתוך כעס, לא מתוך זה שיש שם מישהו, אלא כי יש כעס לטוב ולרע. מה קורה לנו כאשר תחושתית, כאשר אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה יומיומית פשוטה, ואנחנו לא חווים את הדברים מנקודת המרכז של האגו? אנחנו לא כל כך עסוקים בזה. קורה משהו ואנחנו לא כל כך אפילו זוכרים את עצמנו. איך אנחנו חווים את הסיטואציות? ונגלה שוב ושוב שאנחנו, כאשר אנחנו בסיטואציות יומיומיות, לאו דווקא מדיטטיביות, אנחנו לא כל כך עסוקים בעצמנו, אנחנו לא מתכווצים כל כך, אנחנו לא נבהלים כל כך, אנחנו לא מפוחדים כל כך. תפיסת האגו היא זאת שמייצרת את תחושת הנפרדות שלנו, היא זאת שמייצרת את תחושת הניכור שלנו, את תחושת הבידוד שלנו, את תחושת החוסר הלימה שלנו עם מה שקורה בעולם. כי כשאנחנו פועלים מתוך תחושת האגו, אז יש אני, ואני הזה ממוקד באיזה גוף קטן לעומת כל וממוקד באיזה תודעה קטנה וכאוטית, והעולם כל כך גדול וכל כך מאיים. תחושת האגו מפחידה, מבודדת, תחושה של סבל. והדרמה, ותרגלנו את זה פה כמה שיותר, כמה שיכולנו, מאפשרת לנו להציץ שוב ושוב לתוך המציאות ולראות שעולם התופעות קורה מעצמו, לא מעצמנו, מעצמו. הצלילים מגיעים, התחושות מופיעות, הרגשות עולים, המחשבות מופיעות. אז עכשיו היינו בטוחים שהמחשבות שלנו. פתאום אנחנו רואים איזה שלנו ואיזה בטיח. אני לא רוצה אותם, אני יושב בשקט והן באות. איפה המחשבות שלי פה? מה שלי במחשבות האלה? אם זה היה שלי, יכול להיות שהייתי מודע להם עוד לפני שהן באות, כי הן שלי. יכול להיות שהייתי יודע את המחשבה עוד לפני שהיא נחשבת. יכול להיות שהייתי אומר לה, בואי, הולכי. ההתנסות הישירה שלנו, שוב ושוב, לא קצת ולא טיפה, מחשבות פשוט מופיעות. מה קורה לתחושות? התחושות שלנו? אנחנו אי פעם בחרנו לחוש כאב? הכאב הופיע. אי פעם בחרנו לשמוע צליל? הצליל הופיע. אי פעם בחרנו להריח ריח? הריח הופיע. אנחנו ערים לכך שהדברים מופיעים, באים כרצונם, בזמנם, נשארים כרצונם, כזמנם, ונעלמים כרצונם ובזמנם. וככל שנהיה מסוגלים לנתק את התפיסה, את ההשתייכות הכוזבת הזאת של הדברים לאיזה אני, לאיזה מרכז שנמצא שם כביכול בלתי משתנה וקבוע, שאליו ובשבילו או נגדו קורות התופעות בעולם, נחוש הקלה. זאת לא פילוסופיה. זה ממש לא פילוסופיה. זה לא משהו אפילו שאפשר להוכיח אותו בצורה לוגית. זאת חוויה שבהחלט אפשר להתנסות בה. ישנה סוטרה נפלאה שמלמדת את זה בתמציתיות. זה סיפור מתקופתו של הבודה על איזה איש נאור מאוד, חשב את עצמו אפילו למואר, והייתה לו קהילה לא קטנה של תלמידים שישב באיזה כפר קטן בחוף הים בהודו, בצפון הודו, ובהיה היה שמו. ויום אחד לחשה לאוזנו איזושהי בת קול שהוא לא כל כך מואר כמו שהוא חושב, די מאכזב לשמוע. הוא היה גם לא צעיר, זה גם יכול להיות אלבון לא קטן, אבל הוא היה כנה, והוא שאל, אם כן, אז יש מישהו שאכן נאור לגמרי בעולם הזה? ואמרו לו, כן, יש, קוראים לו כך וכך, הוא נמצא בכפר כזה וכזה. והאיש, למרות היותו זקן ורחוק, הוא הלך עוד באותו לילה מסע של מאות קילומטרים להגיע אל הבודה וללמוד ממנו את מה שהוא עוד יכול ללמוד ממנו. וזה מאוד מעניין, כי התמצית של הבודה הייתה מאוד קצרה, אז ככה שאם אנחנו מאוד קשובים יכול להיות שזה יחסוך מאיתנו לקרוא הרבה מאוד סוטרות ארוכות. אז הוא הגיע אל הכפר, אל העיר שבה נמצא הבודה, ולמרבה מזלנו, בדיעבד אפשר להגיד, הבודה בדיוק היה בקיבץ נדבות, הלך עם אז הוא תופס אותו בכיכר השוק ושואל אותו, אתה הבודה? הוא אומר לו, כן, אני הבודה. מזהה אותו, הוא אומר לו, אני בהיה מהכפר זה וזה, הגעתי כל הדרך הזאת, אנא למד אותי את תורתך. אומר לו הבודה, רבק, תראה, אני עכשיו אומר לו, אנא, בבקשה, מי יודע מה יהיה יותר מאוחר? בתמצית, אמור לי את הבודה. מסרב לו שלוש פעמים. האיש ממשיך ומתעקש, ובמסורת ההודית, כשבן אדם מבקש יותר מאשר פעם שלישית, אז לא מסרבים לו. אז כשהבודה הבין שהאיש הזה באמת מתעקש, אמר לו, אוקיי, בהיה. הקשב, קשב טוב, הנה מה שאני אלמד אותך. כך בהיה עליך לאמן את עצמך. בראייה יש רק ראייה, בשמיעה יש רק שמיעה, בתחושה הגופנית יש רק תחושה, בחשיבה יש רק חשיבה. כך עליך לאמן את עצמך. כאשר יהיה בשבילך בראייה רק ראייה. שני תרגומים, תרגום אחד אומר בראייה רק ראייה, תרגום אחר אומר בראייה יש רק הנראה. זה לא כל כך משנה למהות, אבל מה שחשוב זה מה שאין פה. כאשר יהיה בשבילך בראייה רק הראייה, בחשיבה רק החשיבה, בשמיעה כך השמיעה, אז בהיה לא תהיה אתה בנוגע לזה. כאשר אין אתה בנוגע לזה, אתה אינך שם. כאשר אתה אינך שם, אתה לא כאן, וגם לא שם, וגם לא בין השניים. זה, ורק זה, הוא סוף הסבל. והסיפור מספר שבהיה התעורר על המקום. על המקום. כמה דקות אחרי זה, כשהבודה פרש להמשיך לקבץ נדבות, באה איזשהו פרה משתוללת ודרסה את בהיה. אז הוא צדק, הייתה דחיפות גדולה שהוא יקבל את הטיצ'ינג ישר שם. וכשהבודה ראה, הוא אמר לתלמידיו, הקימו לבהיה סטופה. הוא מת ער לגמרי, והוא היה התלמיד שהבין את תורתי במהירות הגדולה ביותר. בהיה הפך לקדוש במסורת הבודהיסטית. אז מה יש בתמצית התורה הזאת של הבודה? הבודה אומר לנו, כאשר ישנה חוויה, ישנה רק חוויה. הפיקציה של החווה היא פיקציה מנטלית שעולה בתודעתנו. תשימו לב מה קורה. בוא נעצום רגע עיניים, נעשה ניסוי. תקשיבו, תשימו עיניים ותקשיבו. מה הייתה החוויה? שמיעה. הייתה חוויה טהורה של שמיעה. עדיין יש. מה המיינד מספר לנו אחרי שהייתה חוויה טהורה של שמיעה? אם הייתה חוויה של שמיעה, אז בטח יש מי ששמע. אז אני שמעתי. המיינד מייצר כדפוס, כדפוס הרגל מושרש, מייצר זהות מאחורי החוויה. בעוד שבחוויה אין שמה, יש שמיעה טהורה. כשיש כאב, יש תחושה. כשיש רגש, יש רגש. כשיש מחשבה, יש מחשבה. המיינד, ההרגל המנטלי, מייצר, באנגלית זה יפה, כי אפשר להפוך דברים כאלה לפועל, הם אומרים לזה סלפינג. אומרים שהסלף זה פעולה, פעולה מנטלית. אנחנו מייצרים עצמי בעקבות פעולות שנעשות. זאת פעילות מנטלית. תשימו לב שבהיעדר פעילות מנטלית יש חוויה טהורה. אין שום צורך ביונתן. אין שום צורך לקחת בעלות על החוויה. חוויה טהורה. חיים נקיים. המיינד כהרגל אומר, יש שמיעה. לוגית, יש שמיעה. אז יש שומע. אז יש אני. אני זה השומע. נורא פשוט. אנחנו שוב ושוב יוצאים מתוך החוויות, מתבוננים על החוויות ומייצרים יונתן סביב החוויות. בעוד שבמציאות יונתן לא שונה, אין יונתן מחוץ לחוויות. לא היה שנייה אחת שיונתן היה וחוויה הייתה במקום אחר. יונתן והחוויה מופיעים ביחד ברגע של החוויה. בכל שנייה, בכל רגע. חוויה. אנחנו לא שונים, אנחנו החוויה. אנחנו החיים. משהו בנו מתעקש תוך הרגלים לייצר זהות ולהאמין שהזהות הזאת היא נפרדת, היא שונה מהעולם, היא אחרת, היא עצמאית, היא אפילו בלתי תלויה. תמיד הייתה, תמיד תהיה. אז זה מאוד מעניין להתנסות בזה גם בקרית המדיטציה וגם בחיים, לראות כיצד החיים לא זקוקים לנו כדי לחיות בצורה מופלאה. מחשבות מופיעות, רגשות מופיעות, מופיע רגש, מופיע ידיעה של הרגש, מופיע חשיבה בעקבות הרגש, הכל מופיע. לא צריך שמה, לא צריך לסבך את זה בעוד משהו. וזאת לא תיאוריה, כי זאת לא, הבודה אגב אף פעם לא אמר אין אני. הוא לא אמר אמירה כזאת אין אני. הוא אמר בצורה מאוד ברורה, בכל פעם שנחפש בעולם התופעות את האני, לא נמצא אותו. לא נמצא אותו. והוא לא אמר את זה כדי לייצר פילוסופיה חדשה ולהתווכח עם פילוסופיות אחרות, לא אמר את זה כדי לשחרר. The proof of the pudding is in the pudding. ההוכחה היא בחוויה. מה קורה לנו כשאנחנו חווים חוויה ולא מדביקים על החוויה הזאת בעלות, אלא פשוט ערים לכך שישנה חוויה. אני זוכר את הריטריט הראשון שלי שהיה סבל צרוף, הוא היה גם יותר ארוך מהריטריט הזה, אז הוא נמשך, הוא היה אינטנסיבי, ולא ידעתי להיות רך, הייתי מאוד קשה, והייתי מוטרף ממחשבות, מוטרף. כל הקטסטרופה של החיים שלי הופיעה כמחשבות בלתי פתורות, ורצתי למורים שוב ושוב ושוב, לא הייתי כזה נימוסי כמוכם, רצתי. וההנחיות היו, תראה את המחשבות כמחשבות, פשוט, מאוד פשוט, תראה את המחשבות כמחשבות. בשלב מסוים גם נזרק לי איזה דימוי, לראות את המחשבות כמו איזה עלים ברוח, או איזה רוח, עץ, עלים, ובא רוח ופשוט מניפה את העלים. איזה דימוי ש... וכבר התייאשתי, וזה נראה לי קשקוש בלבוש, וסתם איזה דרך יפה כזאת כדי להשתיק אותי. ובאמת, באמת כבר הייתי על סף ייאוש, ומתישהו כבר פשוט נכנעתי ואמרתי, טוב, בוא, נתבונן בזה ככה, וניסיתי, וניסיתי. ואז בשלב מסוים, out of nowhere, פתאום, ככה זה נראה. פתאום, הופיע בהירות, שאכן המחשבות הן רק מחשבות. זה היה כל כך פשוט. והתחושה הייתה כל כך קלה. פשוט, פתאום, המחשבות היו שמה. והסיפור והדרמות, לא קרה שום דבר. לא נפתרו הבעיות של החיים, לא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי מי אני, לא ידעתי מה אני עושה הדבר הבא. כל היה... אבל המחשבות, באופן ברור לגמרי, היה לי ברור, כמו הדימוי של העלים ברוך, שהמחשבות הן פשוט מחשבות. פתאום ראיתי אותן מופיעות, הולכות. היה לי ברור שהמחשבות, זה היה שמה. והחוויה הייתה הקלה נורא גדולה. זה משתנה, זה בא, זה הולך, זה יותר בא מאשר הולך, אבל הזיכרון והיכולת לשוב ולדעת שזה אכן כך עושה את החיים הרבה יותר פשוטים. פחות דרמה, לא שאין דרמה. אז זה לא נאמר כדי להתחיל לייצר פה איזושהי פילוסופיה ואיזה ויכוח. זה הנחיית תרגול, וההוכחה היא בחוויה ולא בלוגיקה שמאחוריה. עכשיו, החדשות הטובות הן שללא תחושת האגו, ללא תחושת העושה מאחורי העשייה, החיים שלנו הרבה יותר פשוטים. זאת הוכחה ברורה לגמרי, גם ממחקרים מדעיים וגם מהתנסויות של אנשים. תשימו לב, דוגמה כואבת וכנראה סטטיסטית מאוד מאוד נכונה, מה הפחד הגדול ביותר, או אחד הגדולים ביותר, של הרבה אנשים? מחקרים בארצות הברית, מחקרים, לכו לארצות הברית, שם עושים הרבה מחקרים, אומרים שסטטיסטית הפחד הגדול ביותר של רוב האוכלוסייה האמריקאית, פחד במה, פחד קהל. לא פחד ממלחמה, לא פחד למות, לא פחד מצונמי, פחד קהל. קהל לא הורג, לא קרה, אבל האגו מאוד מאוים. הפחד של האגו. אני מניח שהרבה אנשים התנסו בפחד קהל. לי זה היה סיפור של קרוב ל-20 שנה שהייתי משותק מפחד קהל, אז אני מכיר את זה היטב. מה עוזר לנו בפחד, כשאנחנו בפחד קהל לפני דיבור, אפילו לפני 3 אנשים, זה יכול להיות מאוד מאיים. מה מוציא אותנו מהלופ הזה של פחד קהל? זה לא שאנחנו אומרים לעצמנו אין קהל ואין אני, אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל לפני הרצאה או לפני שיחה או לפני שיעור או whatever. כאשר אנחנו, תשומת הלב שלנו היא על העניין עצמו, על הדבר שאותו אנחנו רוצים לשתף, שתשומת הלב היא לעשייה ולא לעושה, יש שיפט. וזה נכון בכל מקום. כאשר תשומת הלב או מוסחת או מוסתת, או במקרים הטובים נעלמת תחושת העושה, העשייה היא במיטבה. חקרו בארצות הברית, שוב ארץ שחוקרים הרבה, משקיעים הרבה תקציבי מחקר, אוניברסיטת שיקגו, מחלקה פסיכולוגית, מחקר על תחום שלם שנקרא זרימה. בודקים שם תגובות פסיכולוגיות, התנהגותיות של אנשים בביצועים שונים. ביצועים של ספורטאים, של אומנים, של אנשים כאלה ואחרים. תהליך הזרימה מכונה על ידי זה שאנחנו, אם אני זוכר נכון את מה ששמעתי, כשאנחנו לגמרי בתוך תהליך הזרימה של מה שאנחנו עושים, של היצירה, של הריצה, של הכתיבה, הרצאה, וראינו עשרות אנשים שנחשבים כבעלי ביצועי C בתחומם, ואחת התופעות המעניינות שחוזרות, כותב על זה החוקר בצורה מאוד ברורה, הרבה מאוד דפים, שהמשותף הוא שתחושת העושה נעלמת. ישנה היספגות של מבצע הפעולה בתוך העשייה, בתוך הריצה, בתוך הריקוד, בתוך הנגינה, בתוך ההרצאה, בתוך ההקשבה. ואז הביצועים הם ביצועי C. וזה גם דיווח של לא מעט אומנים, אל מלחינים מפורסמים, רקדנים, יוצרים ביצירות, יוצרים מספרים שהיצירות פשוט הופיעו. אין שם אשליה של סלף. מוצרט, ששאלו אותו, הוא אמר, אני פשוט שומע את את המוזיקה וכותב אותה. הוא לא חשב לרגע שהוא מייצר אותה, הוא פשוט שומע וכותב. הנדל סיפר על היצירה הכי גדולה שלו. הוא נכנס הנדל היה אדם קשה, גרמני, קמצן, היה חי בחוסר כסף, היה לו חיים לא פשוטים, לעת זקנה הוא חי בלונדון, לא יצר כמעט חצי שנה, הגיע כמעט לפת לחם, ואז נכנס לאיזה בולמוס ושלושה שבועות, כתב את היצירה הכי מדהימה שהוא כתב אי פעם, המשיח. חלקים ממנה משרים בלי לדעת מזה בחנוכה, המוזיקה. וכשהוא גמר את היצירה, בדרך כלל הוא הלך לסוכן שלו ומנסה להרוויח כמה שיותר כסף. וזה הוא חי. הגיע אליו בדיוק משלחת של איזה כנסייה בסקוטלנד, וביקשו ממנו תרומה לאיזה בית יתומים שמקימים בחסות הכנסייה. הוא אמר להם, באתם בדיוק בזמן, יש לי את היצירה אתם מחפשים, ואת היצירה הזאת אני אעשה, ינגן את הפרמיירה שלה בכנסייה שלכם, וכל 10 הקונצרטים הראשונים יהיו שם, וכל הכסף שיגיע משם ילך אליכם. אני לא כתבתי את היצירה הזאת, אלוהים הכתיב לי אותה, אני רשמתי אותה בכל מה שעשיתי. אז ישנם לא מעט התנסויות אמיתיות של אנשים רגילים שהיעדר תחושת העושה, היעדר לקיחת הבעלות על החוויה, משחרר בכל הרמות. כך שאני מוצא שזה תרגול מאוד מאוד בריא, מועיל להיזכר ביום יום על קרית המדיטציה, להיווכח שהדברים פשוט קורים, מופיעים, מחשבות מופיעות, רגשות מופיעות, כוונות מופיעות, מילים מופיעות, פעולות מופיעות. במקרה הטוב אנחנו עדים לדבר המופלא הזה שמופלא מאיתנו. אז אני רוצה לסיים בעוד ציטוט של ניסרגדטה, שאומר, האהבה אומרת לי שאני הכל, החוכמה אומרת לי שאני שום דבר. בין שתי אלו זורמים להם החיים. בוא נשב קצת בשקט. עכשיו הזדמנות תרגל שקט ונחת מתינות, קצת תרגול בתנועה, בהליכה. הגונג יחזיר אותנו בעוד רבע שעה, אולי קצת יותר פחות, בישיבה האחרונה פה הערב.